שמה טובה, אנחנו פותחים ספר שופטים, אחרי שסיימנו בשנה שעברה את ספר יהושע. עם ספר יהושע, איך אני מזכיר דברים שסיימנו איתם בשנה שעברה, ספר יהושע נכתב על ידי יהושע בעצמו, הוא נגמר שיהושע נפטר מפטירתו של יהושע. ספר שופטים, מי כותב אותו? יודעים אולי? שמואל, שמואל כותב את ספר שופטים. כמו שכבר, בסרט בבא בתרא הביאה את כל רשימת מי כתב את מה, אז היא אומרת ששמואל כתב את, גם את שמואל, גם את שופטים, גם את רות. ספר שופטים נמצא בתווך הזה שבין יהושע לבין שמואל, ויש לו מאפיינים ככה ייחודיים משמעותיים. בשונה גם יהושע וגם משמואל, בטח גם אחרי זה ממלאכים, ספר שופטים מדבר על תקופה שבה עם ישראל חי במציאות שהיא באמת, כאילו, לא הייתה לפני וגם לא כל כך קורית אחרי, שחיים כאוסף של שבטים ולא כאיזושהי יחידה לאומית אחת ברורה. גם, אני אומר, גם ביהושע יש לנו מנהיג מאוד ברור, גם בשמואל, מתחילת ספר שמואל, למדנו שמואל פה לפני כמה שנים, אז אחת השאלות שאלנו לספר שמואל הייתה, למה ספר שמואל בכלל מקבל איזשהו, כאילו אפילו סתם, ספר, למה הוא בכלל ספר עצמאי? הרי ספר שמואל על פניו היה אמור להתחלק לשניים, החלק הראשון שלו זה שופטים, זאת אומרת, אלי, שמואל, היה צריך להיות חלק מספר שופטים, ואחרי זה שאול ודוד, לכאורה היינו צריכים כבר להתחיל את ספר מלאכים. והתעסקנו בשאלה הזאת, אבל אני אומר, איך שלא נהפוך את זה, ברור שגם אצל אלי ובטח אצל שמואל, הם לא רק מנהיגים שבטיים מקומיים, אלא הם מנהיגים את עם ישראל כולו. אז כאילו, אז גם כאיזושהי שאלה איך זה קורה פתאום שם. אבל ספר שופטים באמת הוא מיוחד בזה שאין בו הנהגה אחת לאומית, ויש בו רק באמת אוסף של שבטים שכל אחד פועל בצורה עצמאית. מוזמנים, בואו, ברוכים הבאים. שלום, שלום. ברוכים הבאים. טוב, אנחנו מתחילים, התחלנו ספר שופטים, בעזרת השם, אנחנו באיזושהי פתיחה לספר, ברוכים הבאים. אז אמרנו, אני חוזר ככה במשפט, שדיברנו על זה שספר שופטים, אחד הדברים שמייחדים אותו, זה העובדה שזה התקופה היחידה שעם ישראל אין לה מנהיגות אחת, אלא יש לה אוסף של שבטים שונים שמתנהלים ביחד. יש אירוע אחד בספר שופטים שכל עם ישראל יוצא אליו, מה הוא? בסוף הספר נפגוש אירוע אחד, בסיפור של פילגש בגבעה. זאת אומרת, הפעם היחידה שעם ישראל מתאחד, מתי זה קורה? כשיש מלחמת אחים בתוך עם ישראל. כשעם ישראל יוצאים למלחמה נגד בנימין, זאת הפעם היחידה בעצם שבה אנחנו נפגוש את כל עם ישראל יוצאים ביחד. אז מה זה הדבר הזה ולמה הוא קורה? אז קודם כל ברמה הכי פשוטה, למה עם ישראל לא מתנהל כאיזושהי יחידה אחת בספר שופטים? מה הסיבה קודם כל הראשונית והפשוטה? מה חסר לנו? מנהיג. חסר לנו מנהיג. למה אין לנו מנהיג? אז למה אין מנהיג אחד? כי אין מילוי של מנהיג. ספר יהושע מתחיל בזה ש... זמן לי מצטרף, בואו. שיעור א', אבל אתם יודעים ש... יאללה, בואו, בואו בשבוע. בסדר. אתם... מי שהגיע ראשון, עד סוף השם יזכור בוודאות את ההתחלה. נחזור עליה. כמה פעמים. טוב, אז אני... אז אני ממשיך. אנחנו, במשפט, אנחנו מדברים על התחלנו ספר שופטים, בסדר, שנה שעבר למדנו ספר יהושע, מתחיל עם ספר שופטים, כשמתחיל לדבר על הייחודיות של הספר, בזה שהוא ספר שעם ישראל מתנהל בו כשבטים שונים ולא כאיזושהי יחידה לאומית אחת, והשאלה, כאילו, המתבקשת היא למה זה קורה, וברמה הכי פשוטה, הסיפור הזה מתחיל מזה שאין לנו מנהיגות, אין הנהגה אחת שמובילה את עם ישראל, כשהשאלה המתבקשת היא למה. אז קודם כל ברמה הכי פשוטה, בוא נגיד ככה, מי אמור למנות את המנהיג הבא? מי? מה האפשרויות? יש לנו, תגידו מה האפשרויות. או המנהיג הקודם שמי זה? יהושע, או? או עם ישראל, או? או הקדוש ברוך הוא, נכון? מי מינה את יהושע? משה או הקדוש ברוך הוא? אז האמת שמי שמנה את יהושע בעצם זה? זה הקדוש ברוך הוא, אבל למה הוא מנה אותו? אם, משה רבנו כשהוא שומע שהוא לא הולך להיכנס לארץ וכל הסיפור הזה במדבר פרק אף זין ואז הוא אומר השם אל משה עלי להר העברים ראה את הארץ ראית אותה נאספת אל עמך גם אתה כאשר נאסף אהרון אחיך וכו'. אז כשמשה מבין שהוא לא הולך להיכנס הוא הולך למות, מה הדבר הבא שהוא מבקש? פסוק תתווה שם וידבר משה אל השם למור יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר איש על העדה אשר יצא לפניהם, אשר יבוא לפניהם, אשר יוציאם ואשר יביאם, ולא תהיה עדת השם כצון אשר אין להם רואה. ואז, ואומר שם משה, ככה את יהושע בן נון. זאת אומרת, איש אשר רוח בו, אגב, מי שזוכר, דיברנו בספר יהושע יותר ברחבה על הסיפור הזה של איש אשר רוח בו, על הייחודיות של יהושע, בשונה מכלב. יהושע וכלב הם שני מנהיגים שקיימים לעם ישראל במדבר, שניהם המרגלים שלא נופלים בחטא המרגלים, ומי שנבחר להוביל את עם ישראל בסופו של דבר יהיה דווקא יהושע ולא כלב. מכל דימן, מכל מי כיוונים, בין היתר על זה שאחד הדברים שמאפיינים את יהושע זה העובדה שהוא איש אשר רוח בו, שחזל אומרים שהוא יודע להלך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. זאת אומרת, יש את כלב שהוא מבטא איזושהי הנהגה מאוד מאוד קיצונית וחזקה ומישהו שהולך כזה לקצח, מפגוש אותו גם בתחילת ספר שופטים, אבל סיפור של יהושע הוא סיפור אחר והוא זה שמצליח להוביל את עם ישראל. בכל אופן, משה רבנו מבין שאי אפשר להשאיר ככה את עם ישראל ולכן הוא מבקש שימנו לו מחליף. יהושע לא מבקש שימנו לו מחליף, ולכן גם הקדוש ברוך הוא לא ממנה אף אחד אחר. אז למה יהושע לא ממנה מחליף? אז ברמה הכי פשוטה אני חושב, קודם כל, מבחינה, מה קורה, סתם ברמה הכי פשוטה, הכי פיזית, פשוטה, מה קורה לעם ישראל בשלב הזה? בספר יהושע מה עם ישראל עשה? בגדול, מה הוא עשה? כבש את הארץ. ודיברנו על זה לא מעט, שכיבוש הארץ המשמעות של זה היא, שאנחנו תופסים את כל המרחב, אנחנו שולטים בכל המרחב, אבל עכשיו המשימה שלנו לא נגמרה. מה עכשיו כל שבט צריך לעשות? להגיע אל הנחלה שלו הספציפית, ושם נחיל את העבודה. להתחיל להילחם בעמים, כאילו, בערים היותר קטנות, בעמים היותר קטנים שנמצאים שם, להתיישב שם בכל מקום. יכול להיות שיהושע מבין שבזמן כזה, מה אי אפשר עכשיו לעשות? אי אפשר לתת הנהגה אחת, כי זה לא מתאים עכשיו לאופי ש... בו עם ישראל מתנהל עכשיו. אם כל אחד, כל שבט הולך לפינה שלו עכשיו, מי מנהיג אחד, אולי הוא יפספס את הדבר הזה, ולכן מה עושה יהושע? מי ממנה יהושע בעצם? מי מחליף את יהושע? אנחנו פוגשים את זה גם מהפסוקים וגם ממסכת אבות. משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע. יהושע, לזקנים. הזקנים מופיעים גם אצלנו. אנחנו נפגוש את זה בהמשך, אבל יש לנו כאילו את אלה ההנהגה שכאילו מחליפה בעצם את יהושע זה איזושהי הנהגה רוחנית של אנשים שחיו בתקופתו, והם מצליחים בעצם עוד להחזיק את עם ישראל, כאילו עד בפרק ב' ויעבדו העם את השם כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר יאריכו ימים אחרי יהושע. זאת אומרת, יש איזשהו משהו כזה, בואו מוזמן. תוכלו להביא מהכיתה ליד. יש איזושהי הנהגה שאולי יותר מפוזרת, והיא זאת שמובילה את עם ישראל. אני חושב שאפשר אולי להוסיף על זה עוד משהו. מעבר לרובד הטכני הפשוט, אולי נוסיף על זה דבר נוסף. חז"ל אומרים דבר מעניין, עושים חשבון ואומרים שכל אחד מהשבטים העמיד שופט. זה מופיע במסכת שלנו עכשיו, במסכת סוכה. הגמרא בדף כ"ז אומרת שאין לך כל שבט ושבט מישראל, שלא יעמיד ממנו שופט. ורש"י שם עושה חשבון, אנחנו לא מכירים שופטים מכל השבטים, אבל יש לנו שופטים שאנחנו לא מכירים מאיזה שבט הם היו. יש גם מדרש, המדרש באלקוט שמעוני גם כן עושה איזשהו סדר, למרות שהוא לא מביא שם את כל השבטים, אבל הוא גם כן אומר את אותו עיקרון. מכל השבטים יצאו שופטים ומלכים, חוץ משבט אחד, יודעים איזה שבט? גם הזכרנו אותו גם כן ביהושע. יש שבט אחד שלא מעמיד, שבגדול די נעלה, זה שבט שמעון, שאז דיברנו יותר עליו, הוא גם קשור גם לתחילת הספר שלנו. רש"י עושה חשבון, אומר ככה, לא העמיד שופט, מושיע את ישראל, אותן היו, שהיו מי שמת יהושע, עד שמואל שמשך שאול למלך. יהושע מאפרים, אהוד בן גרה ומבנימין, גדעון ממנשה, הרי מבני רחל. אז יש לנו את בעצם את בנימין, יוסף ובנימין, יוסף מתחלק לאפרים ומנשה. יש לנו את שמשון מדן, ברק מקדש מנפתלי, הרי מבני בלהה. יבצען זה בועז, אז מאיפה הוא בועז? משבט יהודה. אלי מה הוא? הוא כהן משבט לוי. תולה מיששכר, אלון הזבולוני, אז הוא מזבולון, אלו מפורשים. אבל, עותניאל, יפתח, שמגר ויעיר ועבדון, לא ידעתי שמות שבטיהן. אנו חמישה, עותניאל, יפתח, שמגר, יעיר ועבדון. יש פה דיון, האם עותניאל בן כנז, אנחנו יודעים שמה הוא? הוא אחיין של... אתה יודע, אח ואיזו, שאלה אם הוא מאבא או מאמא, יש איזה דיונים פה, אז אולי הוא כן מיהודה, אבל רש"י בכל מקרה אומר כאן שהוא לא יודע מאיזה שבט הוא. ומראובן ושמעון וגד, ואשר לא מצאתי מפורש. יש לנו ארבעה שבטים, ראובן, שמעון, גד ואשר, שלא מצאנו מפורש. בסדר, ויש לנו אבל חמישה שופטים שאנחנו לא יודעים מה הם היו, ולכן כאילו אומר רש"י, ההנחה שאני חושב רש"י, כנראה שהם היו כל אחד, והם היה כנראה מאחד השבטים האלו. טוב, אז יש כנראה משהו בתקופה של השופטים שהוא מאפשר לכל שבט אולי להוציא לפועל את הייחודיות שלו. יש כאילו בכל, לכל שבט יש את הזמן שהוא מוביל את עם ישראל, לכל שבט יש את הצבע שלו, אולי גם את זה אני צריך לנסות אולי להבין במהלך השנה מה הצבעים של השבטים, מה המשמעות של הדבר הזה, וכל אחד יוביל לאיזשהו זמן. אז זאת אומרת, מעבר לפן הטכני הזה שכאילו אנחנו מפוזרים ולכן אין מנהיגות אחת, יכול להיות שספר שופטים הוא גם מאפשר בעצם לכל אחד מהשבטים לתת את הצבע המיוחד שלו. דבר נוסף, אחרון אולי בהקשר הזה, אנחנו עומדים בעצם בין ההנהגה של משה ויהושע לבין אחרי זה תהיה הנהגה של מלאכים. בתווך הזה שבין לבין, אני חושב שאולי אחד הדברים שאולי יהושע גם מבין אותם, שמלכות היא דבר שהוא תמיד צומח מלמטה. בסדר? אנחנו יודעים שפורסם שבעשר הספירות אצל המקובלים, הספירת המלכות היא הספירה הכי תחתונה. ועל הספירת המלכות אומרים המקובלים שמלכות לית לה מגרמה כלום. זאת אומרת, מלכות אין לה מעצמה כלום. מה המשמעות של המשפט הזה? מה נותן למלך את הכוח שלו? לכל מלך. מה נותן למלך את הכוח שלו? העם. זאת אומרת, אם ביום שהעם יחליט שהם לא, לא מוכנים, יש כיסאות בקית הלך. ביום שהעם יחליט שהוא לא רוצה להקשיב למלך, מה יקרה? אז לא תהיה לו שום משמעות, בסדר? זה בכל מערכת היררכית זה עובד ככה. נגיד, גם הצבא עובד ככה. מה מאפשר ל... לא יודע, מה קטירונים מקדר את החיילים שלו? מה זה? זה שהם מוכנים. בסדר, אני זוכר בתור חייל את החוויה, שידעתי שכאילו הבנתי את השהו די מהר, שכאילו אם אני אומר עכשיו, אם אני אומר, אם אנחנו אומרים עכשיו כולנו לא, אין לו מה לעשות כאילו. מה אפשר לעשות? אי אפשר להכריח, כאילו... וזה סוד כזה שהצבא כאילו בנו אליו, ולכן הצבא כל כך מפחד מסירוב הפקודה, באמת אני חושב, כי ברגע שהדבר הזה נפרץ, כאילו אין לך, זה לא מחזיק על שום דבר. למה שמישהו יעשה מה שאתה אומר לו? כאילו יש איזשהו הסכם כזה לא כתוב שאומר שכדי שהמערכת הזאת תעבוד, אנחנו חייבים לציית. אחרת, זה בניין כלפי שיכול לקרוס ברגע. טוב, אני חוזר על הסיפור שלנו, אני אומר, יש משהו במלכות שהוא קשור מאוד מאוד למוכנות והרצון של העם. אפילו בכמה פרשת שבוע, על פרשיית המלך, אז איך התורה אומרת על מינוי מלך? מה אומרת התורה על מינוי מלך? כי תבואו לארץ, ומה? ואמרת, אשים עליי מלך, נכון? ככל הגויים אשר סביבו אותי, סום תשים עליך מלך וכו'. מתי תשים עליך מלך? קודם כל, מה יקרה בשלב הראשון? ואמרת, אשים עליי מלך. יש דיונים בפרשנים, גם על זה דיברנו קצת פעם בהרחבה, על האם יש מצווה למנות מלך או לא, או כל איזה ככה דיון יחסית מוכר. ואני אומר, איך שלא נסביר את זה, כאילו האמירה של התורה מתחילה מזה שאתה קודם כל צריך לרצות בזה. אתה מבקש למנות מלך, אם אתה מבקש למנות מלך, יש סיכוי שהוא יתמנה, אחרת באמת אין לדבר הזה אולי שום משמעות. אני חושב שאולי ספר שופטים, אחד הדברים שהוא בעצם יוצר, הוא יוצר את הוואקום הזה שיאפשר לנו אחר כך לבקש את המלך. ונראה ניצנים ראשונים של הדבר הזה כבר נפגוש בתוך הספר, אצל גדעון ועוד, אבל לא נקדים עכשיו את הסיפור הזה. הערה אחרונה לפני שאני פותח את הפרק הראשון, אולי נדבר על המבנה של הספר באופן ככה כללי מלמעלה. אז הספר מחולק באופן מאוד פשוט וחלוקה גסה לשלוש יחידות מרכזיות. יש את הפתיחה של הספר, ממש הפרק שניים הראשונים, שמתארים בעצם את נקרא לזה אולי את כל הרקע של ספר שופטים. זאת אומרת, עם ישראל לא מוריש את כל הארץ, נקרא את זה עוד מעט, ואז המעגל הזה של החטא והעונש, המעגל המפורסם, זה אולי הפתיחה של הספר. אחרי זה, בעיקר הסיפור המרכזי שם זה החטא של עם ישראל לא מוריש את הארץ. אחרי זה מגיע הלב של הספר, שהוא רוב רובו של הספר, כל סיפורי השופטים, שהוא, כל אחד מהחלקים מאופיין בחטא אחר, אם החטא הראשון היה חטא הורשת הארץ, אז כל תקופת השופטים מאופיינת בעיקר בחטא של עבודה זרה, והיחידה השלישית היא סיום הספר, שתי פרשיות שעומדות בפני עצמן, פילגש בפסל מיכה ופילגש בגבעה, שתי חטאים מוסריים שעומדים אולי בסוף הספר, יכול להיות שבעזרת השם כשנגיע לסוף הספר אני צריך אולי לדבר אטרואקטיבית חזרה, כאילו להבין רגע את המשמעות של המבנה הזה, אבל אני אומר את זה ככה כאילו כאיזשהו קו כללי. טוב, אז אני רוצה להתחיל לקרוא את הפרק הראשון, אנחנו שופטים פרק א'. ויחמות יהושע וישאלו בני ישראל באדוני לאמור מי יעלה לנו אל הכנעני בתחילה להילחם בו. ויאמר אדוני, יהודה יעלה, הנה נתתי את הארץ בידו. ויאמר יהודה לשמעון אחיו, עלה איתי בגורלי ונלחמה בכנעני, והלכתי גם אני איתך בגורלך ואלך איתו שמעון. ויעל יהודה, ויתן אדוני את הכנעני והפריזי בידם, ויקום בבזק 10,000 איש. וימצאו את אדוני בזק בבזק, וילחמו בו, ויקו את הכנעני ואת הפריזי. וינוס אדוני בזק, וירדפו אחריו, ויוחזו אותו, ויקצצו את בהונות ידיו ורגליו. ויאמר אדוני בזק, 70 מלכים בהונות ידיהם ורגליהם מקוצצים ומלקטים תחת שולחני, כאשר עשיתי, כן שילם לי אלוהים, ויביאו ירושלים, ויעמוד שם. וילחמו בני יהודה בירושלים, ילכדו אותה, ויקוע לפי חרב את העיר של חוב האש, ואחר ירדו בני יהודה ללחם בכנעני יושב ההר, והנגב והשפלה, וילך יהודה לכנעני יושב בחברון, שם חברון לפניהם, קירת ארבע, ויקוע את ששי ואת אחימן ואת תלמי, וילך משם אל יושבי דביר, ושם דביר לפנים קירת ספר. ויאמר כלב אשר יקיע את קירת ספר ולחדה, ונתתי לו את אכסב איתי לאישה. וילכדה עתניאל בן כנז אחי חלב הקטון, ממנו ויתנו את אכסב איתו לאישה, ויהי בבואה ותסיתהו לשאול מאת אביה השדה, ותצנח מעל החמור, ויאמר לה כלב מלך, ותאמר לו, הבה לברכה, כי ארץ הנגב נתתני, ונתתה לי גולות מים, ויתן לכלב את גולות עילית ואת גולות תחתית. ובני כי אני חותן משה עלו מרתמרים את בני יהודה, מדבר יהודה, אשר בנגב ערד, וילך וישב את העם. וילך יהודה את שמעון אחי, ויקו את הכנעני יושב צפת, והחרימו אותה, ויקרא את שם העיר חורמה. וילכוד יהודה את עזה ואת גבולה, ואת אשקלון ואת גבולה, ואת עקרון ואת גבולה. ויהי אדוני את יהודה, ויורש את ההר, כי לא הוריש את יושבי העמק, כי רכב ברזל להם. ויתנו לחלב את חברון כאשר דיבר משה, ויורש משם את שלושת בני הענק, ואת היבוסי יושב ירושלים, לא הורישו בני בנימין. וישב היבוסי את בני בנימין בירושלים עד היום הזה. ואלו בני יוסף גם הם בית אל ואדוני אימם, ויתירו בית יוסף בבית אל, ושם העיר לפנים לוז. העירו שומרים איש יוצא מן העיר, יאמרו לו, הראינו נא את מבוא העיר, ועשינו עמך חסד, ויראם את מבוא העיר, ויקו את העיר לפי חרב, ואת האיש ואת כל משפחתו שילכו. וילך האיש ארץ החיתים, ויבן עיר, ויקרא שמה לוז, ושמה עד היום הזה. ולהוריש מנשה את בית שען ואת בנותיה, ואת הענך ואת בנותיה, ואת יושבי דור ואת בנותיה, ואת יושבי יבליעם ואת בנותיה, ואת יושבי מגידו ואת בנותיה, ויולק נעני לשבת בארץ הזאת, ויהי כי חזק ישראל, וישם את הכנעני למס, והורש לא הורישו. ואפרים לא הוריש את הכנעני היושב בגזר, וישב הכנעני בקרבו בגזר. זבולון לא הוריש את יושבי כתרון ואת יושבי נהלול, וישב הכנעני בקרבו והיו למס. אשר לא הוריש את יושבי עכו ואת יושבי צידון, ואת אכלה ואת אחזי ואת חלבה ואת אפיק ואת רחוב. וישב האשרי בקרב הכנעני, יושבי הארץ, כי לא הורישו. נפתלי לא הוריש את יושבי בית שמש ואת יושבי בית ענת, וישב בקרב הכנעני יושב הארץ, ויושבי בית שמש ובית ענת היו להם למס. וילחצו האמורי את בני דן נהרה, כי לא נתנו לרדת לעמק. ויהיו אל האמורי לשבת בארחרס, באיילון ושעלבים, ותחיבד יד בית יוסף, ויהיו למס, וגבול האמורי מעלה הקרבים, מהסלע ומעלה. טוב, אז הפרק שלנו, באמת יש בו אוסף של כל מיני סיפורים קטנים ואירועים ורשימות, נעשה אולי ככה להעיר עליו כמה הערות, ואז לדבר עליו טיפה יותר מלמעלה. אולי נתחיל קודם מהפתיחה של הספר, ויהי אחרי מות יהושע, אז הפתיחה הזאת היא מאוד דומה, מזכירה ומקבילה לפתיחה של איזה ספר. יהושע, נכון, פתיחה של ספר יהושע, איך נפתח ספר יהושע? ויהי אחרי מות משה עבד השם, ויהושע אל יהושע וכו'. יש הבדל בין שתי הפתיחות. בספר יהושע, משה נפטר, ואז מה קורה? נקרא עוד פעם את הפסוק שמה. ויהי אחרי מות משה עבד אדוני, ויאמר אדוני ליהושע בן נון משרת משה לאמור וכו' וכו'. זאת אומרת, מי פונה למי? הקדוש ברוך הוא פונה אל יהושע. בספר שלנו, מי פונה למי? ויהי אחרי מות יהושע, וישאלו בני ישראל בהשם לאמור, מי יעלה לנו לכנעני בתחילה להילחם בו. זאת אומרת, יש פה איזשהו שינוי במגמה כבר, שזה לא איזושהי הנהגה שמגיעה מלמעלה למטה. בסדר, משה נפטר, עכשיו הקדוש ברוך הוא מתחיל להוביל את יהושע יד ביד, אלא עם ישראל עכשיו מתחילים מלמטה להתחיל לנהל את זה. הם צריכים עכשיו להתחיל להחליט מה עושים, הם יכולים לפנות אל הקדוש ברוך הוא ולשאול, אבל זה באמת יקרה מלמטה. גם השאלה של עם ישראל היא שאלה קצת מוזרה, נכון? זאת אומרת, למה ההנחה היא שמישהו צריך לצאת? למה שבט אחד? למה לא יוצאים ביחד? אולי במקביל? אבל אני אגיד בכלל משהו על הסיפור של השאלה. בכל ספר שופטים, עם ישראל שואל בהשם רק פעמיים. פעם אחת פה, פעם שנייה, בסיפור של פילגש בגבעה, בקרב מול בנימין. צריך אולי להבין למה. אז מה זה בכלל שאלה בהשם? שאלה בהשם, איך שואלים בהשם? איך עושים את זה? פיזית? עם האורים ותומים. אז הגמרא כבר עומדת במסכת יומא, אומרת, דף עין א', באלו נשאלים באורים ותומים, ואין נשאלים אלא, זה משנה, אין נשאלים אלא למלך, ולאב בדין, ולמי שהציבור צריך בו. זאת אומרת, שאלה באורים ותומים היא אף פעם לא עניין אישי, היא תמיד צריכה להיות עניין שהוא עניין ציבורי. בספר שופטים, אנחנו לא פוגשים מהלכים שהם כלל ישראלים ציבוריים. אנחנו נפגוש את זה פה, בשאלה הראשונה שעם ישראל פונה, ומכאן, כבר בשאלה אולי אפשר להרגיש את הכיוון, ונכון שכשעם ישראל שואל את הקדוש ברוך הוא מי עלינו בתחילה, זה אולי הפעם האחרונה שהם בעצם אומרים, אנחנו הולכים להתנהל פה כקבוצה אחת. השאלה היחידה שלנו כקבוצה אחת, מה היא? מי צריך עכשיו להתחיל, כאילו, אנחנו מחלקים עכשיו את העבודה בינינו, מי ילך עכשיו? בסדר? ומכאן, אנחנו לא חוזרים להיות ביחד, ולכן אנחנו גם לא יכולים לשאול בהשם. מתי הפעם הבאה שנשאל בהשם? פעם הבאה שנתאסף ביחד, אמרנו, יהיה בסוף הספר, שבמלחמת אחים נגד בנימין, שזה עוד סיפור אולי שצריך ככה, להבין אותו גם בפני עצמו. טוב, אנחנו, בהמשך פה אנחנו לא פוגשים עוד שאלות, אבל אני כן אעיר משהו ככה בהקשר הזה. יש עוד שבט שעולה והוא מקבל סיוע. זאת אומרת, יהודה, הקדוש ברוך הוא אומר, יהודה יעלה, ויהודה עולה ומצליח. אחרי זה אנחנו פוגשים שבט אחרי זה שבט, בפסוק כ"ב, תראו, ואלו בני יוסף גם הם בית אל, והשם אימם. זאת אומרת, בני יוסף אמנם לא שואלים בהשם, אבל כשהם עולים נאמר שהשם איתם. אני אומר, גם זה אני חושב שזה משהו שהלכנו איתו הרבה ביהושע, אנחנו פחות נפגוש אותו פה בשופטים, אבל כאן הוא כן מופיע, היחסים האלה שבין שני השבטים האלו הם יחסים מעניינים. יהודה ויוסף הם שני המנהיגים הגדולים של עם ישראל. שמה שהתבטא בסופו של דבר בשני המשיחים שלנו, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. שבט יוסף מבטא תמיד את ההנהגה הפיזית, זאת אומרת שההנהגה שאולי מגיעה ככה מלמטה, זה הכוח של יוסף תמיד, ולכן אולי מה שקורה פה אצל שבט יוסף זה שהם לא שואלים את השם, אבל השם איתם. זאת אומרת, למפרע אנחנו מגלים שהשם איתם. שבט יהודה לעומת זאת, באמת השבט שאמור להוביל את עם ישראל לקומה רוחנית נוספת, גם על זה עוד מעט נרחיב אולי יותר, ולכן, כי הקדמה לכל המעשה שלהם, קודם כל שואלים בהשם, רק אחרי שהשם נותן להם את האישור, הם באמת יכולים לצאת. בין שני השבטים האלו, מופיע שבט אחד, נגיד ככה, בגדול, כל רשימת השבטים פה, מי לא הוריש איזה, יש לה היגיון. היא מקבילה לרשימה שהופיע בספר יהושע, של כל שבט, מי, איזה שבט קיבל את איזו נחלה. כשיהושע מחלק את הנחלות לשבטים, יש איזשהו סדר, אותו סדר מופיע אצלנו בפרק. יש אחד שלא מופיע במקום שלו, זה שבט בנימין. שבט בנימין מופיע פה רק במשפט אחד, בפסוק א', את היבוסי יושב ירושלים, לאוריש ובני בנימין. איפה הוא נמצא? בין מי למי? בין איזה שני שבטים נמצא שבט בנימין פה בסיפור? בין יהודה ליוסף. זה מזכיר לכם משהו? מה זה? נכון גם, ומה עוד? אז שבט בנימין הוא תמיד זה שעומד בתפר שבין יהודה ליוסף. זה מתחיל כבר עם פרשת ויגש. נכון שיהודה ויוסף עומדים אחד מול השני, כשמי נמצא ביניהם? בנימין, זה יהיה נכון גם בנחלות, וזה יהיה נכון גם בהנהגה של עם ישראל. איפה? מי יהיה זה שנמצא בין יוסף ליהודה? איזה מנהיג? מי? שאול. נכון, זאת אומרת, בין יהושע. זאת אומרת, יהושע, יש לנו מנהיג אחד גדול ליהושע, אחריו יהיו עוד מנהיגים, אולי אמר, קצת, דיברנו פעם, גם בזה דיברנו קצת ככה, שנה שעברה קצת, ניסה מנגיד ספר שופטים בסוגריים, למרות שזה לא לגמרי זה, מגיע שאול, ואחריו יגיע דוד. יש איזשהו, אולי איזשהו משהו שעומד פה קצת כבר ברקע. טוב. אני רוצה אולי להעיר פה רגע עוד הערה, שאולי תעזור לנו פה להבין יותר. הסיפור של ירושלים מופיע פה כמה פעמים, והוא מעורר כמה שאלות. למה? אנחנו מתחילים מזה ששבט יהודה נכון? בהתחלה כובשים את ירושלים. אנחנו רואים את זה בפסוק ח', ולחמו בני יהודה בירושלים, והלכדו אותה, ויקוע לפי חרב, ואת האיש ילכו ואש. אז ירושלים, מה קורה לה? נכבשת או לא נכבשת? נכבשת, נכון? מה הבעיה? שזה לא כך מסתדר לנו. אחד, בואו נתחיל מהפסוקים אצלנו קודם כל. פסוק כ' א', מה אומר? ואת היבוסי יושב ירושלים, לא הורישו בני בנימין. וישב היבוסי את בני בנימין בירושלים עד היום הזה. יש פה שתי סתירות. מה עם שתי הסתירות? סתירה ראשונה. מעולה. זאת אומרת, יש פה שתי סתירות. א', לאיזה שבט שייכת ירושלים? ליהודה או לבנימין? אז פסוק אחד מדבר על יהודה, פסוק שני מדבר על בנימין. פסוק אחד מספר שיהודה כובשים את ירושלים, פסוק שני מספר שבנימין לא מצליחים. אז אולי נגיד אולי שתי ירושלים או חצי חצי, אז לא, זה לא נראה ככה. אני אגיד יותר מזה, ביהושע אנחנו ראינו שפרק תתוו, ראינו שעל התיאור של שבט יהודה, אנחנו פוגשים גם, כי אני קורא שם בפסוק סמך ג' סוף הנחלות שבט יהודה, ואת היבוסי יושבי ירושלים, לא יכלו בני יהודה להורישם, וישב היבוסי את בני יהודה בירושלים עד היום הזה. אז יש לנו, אז זה כבר סתירה משלושה כיוונים. שנייה, אז פעם אחת כתוב שיהודה לא מצליחים להוריש את יושבי ירושלים. פעם שנייה כתוב שהם כובשים את ירושלים. פעם שלישית כתוב שבני בנימין לא כובשים את ירושלים. אז מי אמור לכבוש את ירושלים ומתי זה קורה? עכשיו נגיד יותר מזה, מי כובש בסוף את ירושלים? מי עתיד לכבוש את ירושלים? דוד המלך. נכון, דוד המלך, אחד הדברים שהוא עושה, הוא יכבוש את ירושלים, יקים בה באמת את הממלכה, את כאילו את עיר הבירה שלו. זאת אומרת, אנחנו יודעים גם להגיד קדימה שירושלים בעצם לא נכבשה. טוב, עוד דבר שהוא קצת מוזר פה בהקשר הזה, תראו, אנחנו בפסוק ח' ראינו שנגיד, בוא נקרא את פסוק ח' שאומר שבני יהודה כובשים את ירושלים. אם אני הולך פסוק אחד אחורה, יש תיאור המלחמה של בני יהודה באדוני בזק. ואז הסיפור הזה שהם מקצצים, ובאם אדוני בזק, 70 מלאכים קיצצתי, כאשר עשיתי כן לשלם לאלוקים, ואז מה כתוב? ויביאו ירושלים, וירמות שם. בשלב הזה ירושלים נכבשה או לא נכבשה? לכאורה היא לא נכבשה, נכון? היא תכבש רק בפסוק הבא. אז אם היא עוד לא נכבשה, אז איך מביאים אותו לירושלים? טוב. עוד משהו צריך אולי, יש פה עוד כמה נקודות שאולי צריך להבין, ואחרי זה נחזור לשאלות האלו. אז אני סוגר רגע את הסיפור הזה של ירושלים, אצל להעיר פה עוד כמה הערות על הפרק, ואז נחזור לזה. הסיפור הזה של כיבוש חברון, וכל הסיפור עם כלב ועותניאל, פגשנו אותו כבר בספר יהושע, ואנחנו צריכים להבין למה הוא חוזר פה, מה הסיפור שלו. אני אמשיך פה עם רצף הפסוקים, אולי עוד כמה הערות. תראו את פסוק י"ח. וילכוד יהודה את עזה ואת גבולה, ואת אשקלון ואת גבולה, ואת עקרון ואת גבולה. עזה, אשקלון ועקרון, איפה הם נמצאות פחות או יותר? מישור החוף הדרומי. כאילו פחות האזור שלנו ודרומה. זאת אומרת, את מה יהודה מצליח לכבוש? את כל אזור החוף. מה הבעיה? שמה אומר פסוק י"ט? וישם את יהודה ויורש את ההר. למה? כי לא הוריש, כי לא להוריש את יושבי העמק, כי רכב ברזל להם. אבל פסוק קודם, מה סיפרנו? שיהודה, את מה הוא כובש? את עזה ואת אשקלון ואת עקרון, ששלושתן נמצאות איפה? במישור יותר. טוב. יש פה עוד הרבה הערות, לא ניכנס לכל הערות פה בפרק, כי זה באמת... יש פה המון המון הערות. אני אנסה אולי כן רגע שנייה להתמקד רגע טיפה יותר. שתי שאלות אחרונות ואז נעבור לזה. שאלה אחת, תראו את פרק ב'. פרק ב', אני מתחיל עם פסוק, פרק ב', פסוק ו'. וישלח יהושע את העם, וילכו ישראל איש לנחלתו לרשת את הארץ. מה הבעיה בפסוק הזה? נכון? מה הבעיה בפסוק? יהושע מת כבר בפרק א', נכון? פתאום מה קורה לו? הוא קם לתחייה, הוא שולח את האנשים, יש לנחלתו, יעבדו עם את השם, כל ימי יהושע, כל ימי הזקנים שלכם אחרי יהושע. ואז ויעשו בני ישראל הרע בני השם, ויעזבו את השם, כל הסיפור הזה, ואז ויחר אף השם בישראל, ייתן בעד שוסים וכו'. זאת אומרת, לכאורה הייתי יכול להתחיל את הספר, אם הספר היה מתחיל מכאן, אז הייתי אומר, בסדר, יש בו איזשהו היגיון. יהושע אמנם נפטר בסוף הספר הקודם, אבל נגיד יהושע ושופטים הם לא ספרים רציפים בהקשר הזה, שזה לא ספר זה לא שסופר אחד כותב את שני הספרים ברצף. ספר יהושע נכתב על ידי יהושע, ספר שופטים נכתב על ידי שמואל. זאת אומרת, הגיוני ששמואל אולי מתחיל, יכול להיות שמתחיל קצת אחורה. אבל, 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 אבל אם ככה, אז למה להתחיל כאילו, למה אנחנו מתחילים עם פרק א', בסדר? והיא אחרי מות יהושע, ואז אנחנו חוזרים לזה שיהושע עוד בחיים, ואז חוזרים כל הסיפור הזה. אז זו שאלה שאנחנו צריכים עוד להסביר אותה, ושאלה האחרונה, שאולי איתה נסיים פה את רצף השאלות, יש פער די גדול בין התחושה שעולה כשקוראים את ספר יהושע, לתחושה שעולה כשקוראים את תחילת ספר שופטים, ביחס להצלחה של עם ישראל לרשת את הארץ. ספר יהושע מסיים בתחושה מאוד מאוד טובה, בסך הכל. זאת אומרת, כאילו, זה ספר שמתאר מלחמות גדולות וכיבושים גדולים, ואת שירת 31 המלאכים וכל הסיפור הזה, ופתאום אנחנו כאילו מגיעים לספר שופטים, ויש תחושה שהעסק לא הולך כל כך טוב. נגיד, עד כדי כך שנגיד חלק, נגיד, במחקר יש טענות שאומרות, ספר יהושע וספר שופטים הם ספרים אחרים, כתבו אותם אנשים אחרים בתקופות שונות, כל אחד עשה פה סיפור שונה, והם לא, באמת אין פה איזשהו סיפור רציף אחד. אין התאמה בין מה שכתוב בספר יהושע למה שכתוב בספר שופטים. אז אנחנו מאמינים שהתנ"ך הוא אחד ושהספרים מספרים סיפור אמיתי אחד, ואנחנו צריכים לנסות אולי להבין מה היחס פה בין שני הסיפורים האלה. איך יכול להיות שבספר יהושע הסיפור הוא על פניו נראה אחד, ואצלנו הסיפור נראה אחר. טוב, אז כדי אולי קצת לנסות, שנייה, לעשות סדר בדברים ששאלנו, נעיר אולי איזושהי הערה כללית על פתיחות של ספרים. חלק מהספרים בתנ"ך, אנחנו פוגשים תופעה של פתיחה כפולה. נגיד ספר ישעיהו, נגיד זה מאוד בולט. ספר ישעיהו פרק א', חזון ישעיהו, אני קורא, לא חייב לדלג איתי, חזון ישעיהו בן אמוץ, אשר חזה על יהודה וירושלים, זה פתיחה של הספר. בסדר, איך ישעיהו פותח, חזון ישעיהו בן אמוץ, פתיחה מאוד ברורה. אם אני מדלג לפרק ב', הדבר אשר חזה ישעיהו בן אמוץ על יהודה וירושלים. פה, זאת אומרת, גם פרק א' וגם פרק ב', הם פותחים בעצם איזושהי פתיחה שונה של הספר. כל מה שנפגוש דבר כזה, זה נמצא גם בקוהלת, כשאנחנו פוגשים דבר כזה, אנחנו צריך להבין מה הנקודה, למה יש פה שתי פתיחות ומה רוצות לספר לנו. יכול להיות שגם בספר שלנו אנחנו מוצאים מעין שתי פתיחות. נגיד אולי איך החלוקה שלהם. הפתיחה הראשונה היא כמובן פתיחת הספר, הפרשייה הראשונה, הפסוקים הראשונים, פסוק א' עד פסוק ז', שמספרים את הבקשה, מי יעלה לנו בתחילה, יהודה יעלה, והמלחמה של יהודה באדוני בזק עד הבאתו לירושלים. פסוק ח' מתחיל את הספר מחדש. הוא הולך אחורה בזמן, בסדר? הוא הולך אחורה בזמן, אני צריך אולי להסביר למה. העובדה שנגיד ככה, אם הוא הולך אחורה בזמן, זה אולי יעזור לנו להבין איך יכול להיות שאת אדוני בזק מביאים לירושלים. ושאלנו איך אדוני בזק מגיע לירושלים, ירושלים עוד לא נכבשה, תשובה, פרשייה הזאת היא כנראה פרשייה שקורית קצת אחרי. בסדר? אני קודם כל ברמה הטכנית. פרשייה הזאת היא קורית קצת אחרי, ואז מה קורה? הספר כאילו מתחיל עוד פעם מפרק א' פסוק ח', שמתאר את האירועים שפגשנו כבר ביהושע, יש פה איזשהו כאילו בעצם אזכור של כיבוש חברון, כל הסיפור, הדברים שכבר פגשנו אותם ביהושע, וכנראה קראו עוד בספר יהושע, תיאור של כל המקומות שעוד לא נכבשו, עד פטירתו של יהושע. כל החלק הזה הוא בעצם מקביל לספר יהושע, הוא מתאר את אותו סיפור מנקודת מבט שונה, שאולי אני צריך אולי קצת להסביר אותה יותר. אם זה נכון, אנחנו, אני רוצה להגיד אולי נגיד אולי ככה. אם זה נכון, השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו היא, למה לשים את החלק הראשון לא במקום שלו? אז אני רוצה לראות איזה דברים אנחנו יכולים ללמוד מתוך החלק הראשון, ואולי מתוך זה לנסות להבין למה שמואל בוחר לפתוח את הספר דווקא בקטע הזה. נראה שהקטע הזה הוא רוצה לתת לנו איזושהי קריאת כיוון כללית, מה המגמה והכיוון של הספר. זאת אומרת, לאן היה אמור להגיע ספר שופטים? יש פה שלושה מרכיבים מרכזיים, שאותם אני חושב הוא אולי רוצה ללמד אותנו. הדבר הראשון שאנחנו פוגשים פה, זאת השאלה, מי אמור להניג את עם ישראל אחרי שיהושע נפטר? והתשובה מה היא? התשובה מאוד מאוד ברורה. מי אמור להניג? שבט יהודה. שבט יהודה אמור לתפוס את ההנהגה. זה לא משהו חדש, אנחנו כבר מכירים את זה עוד מהברכות של יעקב אבינו שאומר, לא יסור שבט מיהודה, הוא מחוקק בין רגליו. בפועל מי שהנהיג עד עכשיו את עם ישראל, היו או שבט לוי, זאת אומרת יש לנו את משה, אהרון ומרים, שהם אלה שמוציאים את עם ישראל ממצרים. אחרי זה אפרים, נכון שזה יהושע. אנחנו פעם ראשונה עכשיו פוגשים פה את הקביעה של הקדוש ברוך הוא שיהודה יעלה. זאת אומרת אנחנו אמורים עכשיו, מי שאמור להוביל ולהנהיג את עם ישראל זה שבט יהודה. הדבר השני שקורה כאן, זאת הבחירה של שבט יהודה, לא לצאת לבד למשימה שלהם. כשהדבר הראשון שיהודה עושה, מה הדבר הראשון? אומר יהודה, ואומר השם יהודה יעלה, ואומר יהודה לשמעון אחיו, עלה איתי בגורלי, ונלחמה בכנעני, ולכתי גם אני בגורלך, ולך איתו שמעון. אומר יהודה, הדבר השני, המשמעותי שצריך לקרות לנו זה שיתוף פעולה. אנחנו אומנם מתפצלים עכשיו. בסדר? עם ישראל מתפצל, סיימנו את הכיבוש הגדול, סיימנו את המלחמות הגדולות נגד העמים הגדולים, נגד אולי הצבאות הגדולים בעיקר, ואנחנו עוברים עכשיו לאיזשהו משהו הרבה יותר מקומי, ואולי מצריך באמת איזשהו פיזור של הכוחות, אבל גם כשזה קורה, אנחנו לא צריכים להתנהל לבד. לאורך הספר אנחנו נפגוש המון המון את המתחים בין השבטים. זה יכול להגיע בקצה למלחמות אחים, גם אצל בנימין, אנחנו פוגשים את זה גם אצל גדעון, עוד מקומות שאנחנו פוגשים כל מיני דברים כאלו, ואנחנו גם פוגשים מקומות שבהם שיתופי פעולה הם כן טובים. דבורה, נגיד, בשירה שלה, תעשה איזשהו חשבון כזה, מי היה בסדר, מי לא היה בסדר, איזה שבטים באו לעזרתי, איזה שבטים לא באו לעזרתי. השילוב הזה של השבטים ביחד, הוא, אני חושב שהוא אחד הדברים שהוא מחזיק לנו בעצם את ההבנה שבסופו של דבר, גם שאנחנו מפוזרים, אנחנו עדיין עם אחד. אנחנו עדיין עם אחד, והדבר הזה הוא יכול להיות איזושהי מכפלת כוח מאוד משמעותית. זה אולי נקודה שנייה. נקודה שלישית, היא אולי באמת המקום של ירושלים. כששבט יהודה לוקחים את אדוני בזק לירושלים, אנחנו מקדימים פה את המאוחר. זה קורה עוד מקומות בתנ"ך. לדוגמה, כשדוד המלך הורג את גוליאת, אז כתוב שהוא לוקח את הראש של גוליאת, לאיפה? לירושלים. זה לא קורה מיד, כמובן, למה? כי עברו עוד הרבה שנים עד שדוד יכבוש את ירושלים, אבל כנראה יש פה איזשהו רצון להגיד, כאילו מה עתיד לקרות, ומה המגמה של הדבר שקורה פה. כשאנחנו רואים שאת אדוני בזק יובל לירושלים ויעמוד שם, אני לא יודע אפילו אם זה, זאת אומרת, זה יקרה כנראה זה קרה שם, אבל יש פה איזשהו ציון וכיוון של מגמה שאומרת, ירושלים תתפוס פה מקום מאוד מאוד משמעותי. בפועל שלושת הנקודות האלו לא מצליחות. יהודה לא לוקח את ההנהגה. יהודה יוצא פה ראשון, אבל מאז אנחנו לא פוגשים באיזושהי בצורה ייחודית את שבט יהודה, כשבט שהוא מנהיג או משהו כזה, לא פוגשים אותו לאורך הספר. השבטים לא עובדים ביחד, וירושלים, כמו שאנחנו רואים אחרי זה גם פה וגם אצל בנימין, גם שמענו ביהושע, ירושלים לא נכבשת. מתי כל זה יקרה אגב? זה יקרה בסוף, זה ייקח עוד כמה, ייקח עוד לא מעט שנים, אבל זה יקרה מתי בימיו של מי? של דוד. נכון, דוד יהיה מנהיג משבט יהודה, שיומלך על ידי כל עם ישראל ויכבוש את ירושלים. זאת אומרת, הדבר הזה כבר היה אמור לקרות כאן, אבל הוא עוד לא קורה. ואולי זאת הפתיחה פה של הספר. זאת אומרת, מה ששמואל רוצה להגיד לנו, תדעו לכם שהמגמה מראש הייתה צריכה להיות, שבט יהודה לוקח את ההנהגה, מאחד את עם ישראל וכובש את ירושלים. אבל הדבר הזה לא קורה, ואנחנו נופלים פה לכל הצרות והאתגרים שאנחנו נפגוש אותו במהלך כל הספר. אני אגיד אולי עוד משהו על הדבר הזה. אנחנו, פסוק ח' ראינו שמספר את כיבוש ירושלים, אבל אחרי זה אנחנו מגלים שירושלים לא נכבשה על ידי בנימין. אגב, בסוף הספר, בפילגש בגבעה, אז אם אתם זוכרים את הסיפור, אז האיש הזה שהוא הבעל של את הפילגש, הולך עם הנער שלו, מגיעים קרוב לירושלים, ואז הוא אומר לו, בוא נלך לישון פה בעיר, אז הוא אומר לו, לא, זה עיר של נוחו, של גויים, לא נשען פה הלילה. זאת אומרת שעד סוף ספר שופטים, ירושלים תהפוך להיות, אחרי הכיבוש הזה היא תהפוך להיות עיר שיהודים אפילו לא מוכנים, לא מעיזים נגיד לישון בה בלילה. כי עיר שאולי מסוכן להסתובב בה. צריך להבין איך הדבר הזה קורה. כדי להבין את זה, אנחנו צריכים להזכיר נקודה שעוד פעם חזרנו לה הרבה ביהושע, והיא מאוד מאוד יסודית פה. יש שני שלבים בכיבוש הארץ. מה הם שני השלבים? שלב ראשון נקרא כיבוש. שלב שני, התנחלות. מה ההבדל בין השלבים האלו? כיבוש זה אקט צבאי שבו מגיע צבא, ושולט על המרחב. בסדר? יש איזשהו, כאילו, זאת אומרת, כדי לכבוש שטח, גם היום, כאילו, יש בשפה הצבאית של הישגים מבצעיים, אז כאילו, אתה לא כל דבר אומר שכל השטח עכשיו הוא נקי. בסדר? אתה יכול להיות שעשית כיבוש ולא עשית טיהור או דברים כאלה, זאת אומרת, אתה, איך אני כובש שטח? אם אני עכשיו שולט באזורים המרכזיים, בשטחי מפתח, מעברים חכיים כאלו, כל מיני דברים כאלו, אז אני עכשיו, המרחב הזה שהוא שלי, עכשיו פגעתי נגיד בצבא של האויב, אין צבא, עכשיו המרחב הזה שייך לי, יכול להיות שיש פה עוד המון המון אנשים שמסתובבים, חלקם אולי אפילו יכולים להילחם, אבל הם לא מאורגנים עכשיו, והשטח הזה הוא שלי. זה שלב הכיבוש. השלב הזה נעשה בצורה מאוד 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 טובה בתקופת יהושע. יהושע באמת מצליח לפגוש את הצבאות, זה שהצבאות גם כאילו מתאספים יחד, יוצאים למלחמה, מקל עלינו לפגוע בהם. אגב, היום יש התחממות גדולה בגבול הצפון, איך שומעים בחדשות. אחד הדברים, מצא לכם לשמוע נגיד על חיזבאללה, אחד הדברים שחיזבאללה אומר כל הזמן, מה חיזבאללה רוצים לעשות לנו, יודעים? אז מה הטענה שלהם? התוכנית שלהם היא לכבוש את הגליל, בסדר? זו הטענה של חיזבאללה בגדול, לא איזה סודות איזה. חיזבאללה אומרים, אנחנו רוצים לכבוש את הגליל. בפועל לכבוש את הגליל, הכוונה היא להצליח להיכנס לאחד היישובים. בסדר? זאת אומרת, אם נגיד עכשיו, תחשבו על מלחמה שנפתחת בפלישה של כוח של חיזבאללה, כוח רדואן כזה שנכנס, כל מיני כוחות שנכנסים, שם דגל לחיזבאללה על, לא יודע, על מטולה או על אחד היישובים האחרים שם, תראו איזה מכה מורלי דבר כזה עושה. זאת אומרת, לא היה לנו אירוע כזה, לא יודע כמה שנים, שלא נכבש יישוב ישראלי. כי אנחנו לא אף פעם, גם שיש לנו מלחמות, תמיד המלחמה קורית בשטח של האויב, לא בשטח שלנו. מה זה? כן. זה המון המון אז אחד הדברים ש... זאת אומרת, אז מצד אחד, חיזבאללה מתארגן בכוחות גדולים, בגדודים, דברים כאלו, וזה יכול להיות מאוד מאיים. מצד שני, יש לא מעט מפקדים בצבא שאומרים שזה מאוד מאוד יקל עלינו. למה זה יקל עלינו? אחד האתגרים, נגיד, בלבנון השנייה הייתה למצוא אותם. זאת אומרת, גם מי שמכיר בעזה, האתגר הכי גדול זה בסוף למצוא אותם מחלית, לרוב אתה לא רואה אותם בעיניים. כאילו, אז אם חיזבאללה עכשיו יחידו שנלחמים כגדוד או משהו כזה, אולי זה מקל גם על המאבק מולם, אולי יהיה קל יותר לגמור עם הסיפור. מי צודק? נראה לי שאני צריך לראות עוד, כנראה זה נראה שבזמן הקרוב, נראה אולי מי צודק, מי שפוחד מזה או מי שלא. בכל אופן, אני אומר, בהקשר של יהושע, זה שהעמים נאספים יחד להילחם, זה מקל עלינו לגמור את הסיפור. אבל זה מאפשר את שלב הכיבוש. השלב השני, היותר מורכב, הוא שלב ההתנחלות. וזה נכון לגבי הרבה מקומות. ירושלים, מה קורה לירושלים כנראה? כמו שראינו אצלנו בפסוק ח', מה קורה לירושלים? ירושלים נכבשת. אבל אחרי שהיא נכבשת, מה לא קורה שם? אין שם התנחלות. זאת אומרת, אנשים לא נשארים לגור שם. שלב ההתנחלות הוא לא קורה. אותו דבר כנראה קורה גם בערי החוף אצל יהודה, בעזה וכו'. ולכן בסוף יהודה אולי עשה שם איזשהו אקט ראשוני, אבל הוא לא מצליח להישאר שם, אולי כי רכבי הברזל שאולי מפריע, אני לא יודע איך זה קורה בדיוק, אבל בסופו של דבר זה לא מצליח לקרות. אני חושב עוד פעם, ההבנה הזאת גם עוזרת להבין את היחס בין יהושע לשופטים. יהושע ושופטים מספרים את אותו סיפור, רק יהושע מספר את הסיפור של הכיבוש, ולכן הסיפור הוא סיפור הצלחה גדול. ספר שופטים מה מספר? את סיפור ההתנחלות, ובהתנחלות עם ישראל לא מצליח. הסיפור הזה הוא סיפור באמת מורכב, ואנחנו כאילו מספרים את אותו סיפור מנקודת מבט שונה. בסופו של דבר, אני אומר, ירושלים נכבשת אבל לא גרים בה, וזו שאלה מעניינת למה לא גרים בירושלים, בערים אחר, בסוף הרי צריכים לגור איפשהו. הסיבה כנראה שלא גרים בירושלים, היא שבאותה תקופה ירושלים היא עיר ספר. מה זה עיר ספר? עיר שנמצאת בגבול. בגבול בין מה למה? ירושלים היא עיר גבול בין שני שבטים. בין שבט יהודה, לשבט בנימין, אנחנו מכירים את זה, מקום המקדש, זאת אומרת, כל הדברים האלו, גם מהגבולות ביהושע, ירושלים נמצאת בתפר הזה שבין לבין. ולכן שני השבטים, מה לא עושים? לא מורישים אותה. ולכן שניהם מואשמים בזה שהם לא מורישים את העיר הזאת. בסופו של דבר, אני יודע, כשכובשים מקום ולא מורישים אותו, יש מצב שבשנים הראשונות, האויב נרגע ואולי מוריד את הזה. אבל עם הזמן, מה קורה לנו? אנשים גדלים ומתחילים להרים את הראש, מתחילים להתארגן. זה הרקע של ספר שופטים. אספר את זה בסיפור שלנו שאולי מוכר אולי לכולם פה. זה מה שקרה למדינת ישראל, היחס שבין מלחמת ששת הימים למציאות שלנו היום ביהודה ושומרון. כל מי שקצת מכיר את הסיפור, מלחמת ששת הימים, אנחנו כובשים את כל השטח במהירות מאוד מאוד גדולה, אבל אחרי שכבשנו את השטח, השטח עוד לא שלנו. למה? יש בו, כל עוד אתה לא גר שם, ויש שם אנשים אחרים שחיים שם את החיים שלהם, אז היכולת שלך בסוף להתנהל שם, מי, כאילו, בסדר, לא יודע, הנה לנו פיגוע בשבת, שני אנשים מאשדוד, נהרגים בחווארה. בסוף אני אומר לך, חווארה זה שטח, יודעים, A, B, C, מה זה שטח זה? אה? זה שטח B? זה לא, לדעתי זה שטח, או C אפילו, אני חושב. הציר הוא שטח C. השטח הוא לא, לדעתי, לא? לא, לא, מה זאת אומרת? הציר של חווארה הוא שטח ישראלי. רק ביטחון, אני לא יודע. כן, זה C? אני לא יודע.
C, אני לא יודע.
B,
אז אוקיי, אז אני אומר, בסוף זה פיגוע שקורה כאילו על, במרחב שאנחנו יכולים להסתובב פה, הוא כאילו שטח שכבשנו אותו שלנו, אבל בפועל אנחנו לא הורשנו אותו, בסדר? עכשיו, מה שקרה אחרי 67, יהודים הסתובבו חופשי בכל מקום. אנשים עשו קניות בעזה, או בבית לחם, או בכל מקום כזה או אחר, כל הערים האלו בשכם, זאת אומרת, היה אפשר להסתובב בצורה מאוד מאוד חופשית. עם הזמן, בסדר? כשעם ישראל לא מצליח לנחול את המקום הזה, אז הערים מתאוששות, מתחזקות, אנשים גדלים, הסיפור שלהם לאט לאט החוצפה הולכת וגדלה, ובסוף אנחנו עד היום אוכלים כאילו את כל הקש הזה. אני אסיים אולי ככה במשפט אחרון, אני אגיד שכאילו תקופת השופטים, מה שמונע מאיתנו להצליח להתנחל בין היתר, זה העובדה שכל שבט חי לעצמו. גם זה אני אומר ככה ככוכבית וכנקודה למחשבה על המצב שלנו היום. זאת אומרת שאנחנו, כשעם ישראל בסוף מפורד לקבוצות שונות, מאוד קשה לקבל החלטות שהן יותר, כאילו, יותר משמעותיות ומורכבות. היכולת אותי בסוף להחליט שאתה עושה משהו עד הסוף, היא באמת יכולת מורכבת. אני אומר, המציאות הביטחונית שלנו היום, בין היתר, מה שהיא נובעת בין היתר מזה, שאין הסכמה, מה צריך לעשות היום ביהודה ושומרון? בסדר, מה צריך לקרות שם? איך הסיפור הזה צריך להיגמר? כל אחד אומר משהו אחר על האירוע הזה, וזה די מונע מאיתנו את האפשרות לפעול שם בצורה טובה. טוב, זה קצת ככה, התחלנו את הספר, זהו, נעצור פה, בעזרת השם.